אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין בהוד השרון עכשיו ברדיו סול
אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין בהוד השרון.
היום נארח בתוכנית את אלמוג טבקה.
אני ענבר וביחד איתי מגישים את השידור שיר, דני, אלה, זוהר, אודליה, יובל, אור, תמר, מאיה, רוני, גיא, מיתר, אילה, אליה, אראל, אדם ואופיק.
ספר לנו מי זה אלמוג טבקה.
אוקיי. אז קודם כל תודה רבה שבאתם לארח אותי ובתוכנית המקסימה שלכם. מגיע לכם כפיים. מי זה אלמוג טבקה? אפשר לענות על השאלה הזו בכמה דרכים. מה אני עושה בחיים כאילו? מי אני? אני בן 33, אני במקור מפתח תקווה. עכשיו אני נמצא ברמת גן, האולפן שלי ברמת גן. אני מפיק מוזיקלי, מזה אני מתפרנס, מזה אני חי. מפיק מוזיקלי, כולם יודעים מה זה? הרבה אמרו, הרבה לא ענו. מפיק מוזיקלי זה מי שאחראי למוזיקה שאתם שומעים. נגיד יש שיר של איזשהו זמר, אז יש את השירה שלו, ויש מאחורה את כל המוזיקה. אז מפיק מוזיקלי זה זה שמקליט את כל הנגנים. גם בחרבו דרבו יש את השירה של נס וסטילה, נכון? ויש את כל המוזיקה מאחורה, ואת כל הכלים, וגיטרות, וקלידים, ובסים. אז זה מפיק מוזיקלי. זה מה שאני עושה. וחוץ מזה, אני גם זמר ויוצר שירים, ועושה את השירים שלי.
נשמע את השיר שלך הרגע.
רגע, איך עומדים על הרגליים? איך נושמים יותר אוויר? אני לא זוכר רגע איך להיות איתך בשניים? שחסר לי את עצמי, אני מחפש את אלוהים בתוך מסך מחשב. רואים אותו רק שהכי כואב. שמחה זה טוב והיא הכי הורסת, כי כשהיא עוברת שוב יש חור בלב. אבל רגע, האם אני חסר שליטה באמת? הרגשות חזקים או שאני משחק? אם אני מרגיש השם, סימן שאני נושם. משקר לך שהכל חולף בעוד רגע. אם כל אדם הוא בסך הכל צבע, אז אני אדום. זאת התשוקה, אהבה והרומנטיקה, וגם שנאה וכעס שבסוף גורמת לי להיות שחור. בבי רגע, דקה לפני שאת הורסת את הבגדים בתוך שקית שקופה של סופר, תדעי שאני סופר מצטער שיש לי עלק ערכים ושנתקעתי כאן בסיפור כמו לופר. זרב רדים ומכתבים מתחת לקרית, אני אלוף בתפאורה בהצגה ללא תכלית, וההורים שלי בקהל רוצים נורא למחוא כפיים. הקרנה של שעתיים ובסוף יש רק טובית שכתוב עליה רגע. זה לא שאני לבד, אין אף אחד, אין אף אחד. שאני מודע, כולם דומים אצלי ביד. גם אם שוב עצום את עיניי, השמש תזרח, כולם יחיו כאן טוב גם בלעדיי. כולם יחיו כאן טוב גם בלעדיי. רגע, אולי אני בוחר בעצם לרקוד את החיים האלה או לצאת איתך מקצב. ואין פה לוגיקה, זה קסם. אני ואת עכשיו כמו ברק מכה בעץ בגשם. שנינו תקועים במערבולת בלב הים ולא רואים את החוף. ואם נלחם עכשיו אז המילים יהיו משקולת, ונצלול כמו מפולת אל הסוף. תראי, הכל מאוד פשוט, זה לא מתמטיקה. אם את החום בלב שלי תגיע אני אנטרטיקה. ויש מצב שכחתי כאן אותי וגם אותך טיפה. האגו מחבק לוחש לי תיפגע או שתפקע. זה לא פתגם ובא לי גם להצטלם להיות מושלם, לעלות לאינסטגרם רק צד אחד של המטבע. אף אחד לא מעלה בדעתו שאני כאן בדיכאון, בתוך אולפן אוכל את כל המקרר חוזר לישון. זה לא שאני לבד, אין אף אחד, אין אף אחד. זה לא שאני צומת עיניי, השמש תזרח, לך.
לנו על השיר קצת ועל מה הוא מדבר.
אז השיר הזה נכתב, הרבה פעמים אומנים, וגם אני וגם אומנים שכותבים שירים, כותבים שירים מתוך מקום שהם רוצים, מרגישים משהו והם רוצים להוציא את זה. הרבה פעמים שיר נכתב מתוך, כמו שנגיד אתה עובר עליך משהו ואתה רוצה לדבר עם חבר, אתם מכירים את זה? שאתם רוצים פשוט לדבר ולשמוע עצות ופשוט לשתף. אז הרבה פעמים אומן הוא מדבר עם, הוא כותב שיר. במקום לשתף מישהו, או גם, אפילו אם הוא משתף, הוא כותב את זה. ואז שאתה כותב את השיר, כשכתבתי את השיר רגע, תוך כדי הכתיבה הבנתי מה עובר עליי ומה אני מרגיש. לא תמיד אתה יודע מה אתה מרגיש. לפעמים אתה כאילו, אתה או מבואס, או מוטרד, ואתה לא יודע מה עובר עליך. אז כשאתה כותב את זה בשיר, אתה יכול ממש להבין מה, אתה מתחיל לשפוך, אתה מתחיל להוציא דברים שאולי לא שמת לב אליהם. אז על זה השיר. זה שיר שמדבר על הקשיים שלי ודברים שאני חווה. ופשוט הוא כתוב בצורה של שיר, עם חרוזים ועם שורות ועם מוזיקה, אבל זה בעצם זה הכי אישי, זה כמו יומן.
בשיר רגע לקחת חלק מהשיר של מופע הארנבות של דוקטור קספר לשיר החלום לנצח, והפכת אותו לשלך?
כן. אז הייתה להקה לפני המון שנים, שהם עדיין קיימים אפילו דתי, הלהקה נקראת מופע הארנבות של דוקטור קספר. זה הרבה לפני שהייתם בחיים. וזה הייתה להקת רוק. פעם הסגנון הכי מגניב, כמו שהיום הסגנון הכי מגניב, פה זה אי-פופ, נכון? כן, אבל הייתי ילד. אז פעם הסגנון הכי מגניב שכולם היו רוצים לעשות זה רוק. אז אם אתם תיכנסו ליוטיוב ותרשמו החלום לנצח של דוקטור קספר, אתם תראו קליפ ישן ממש של חבר'ה עם שיער ארוך, עם גיטרות חשמליות, וזה שיר שחבר'ה בגיל שלי ואפילו יותר גדולים גדלנו על השיר הזה. אז אני פשוט, כשיצרתי את השיר רגע, פתאום זמזמתי לעצמי בפזמון, לא היה לי פזמון, לא היה לי רעיון לפזמון, אז זמזמתי את השיר הזה, ואמרתי, טוב, זה יהיה לבינתיים, ואז אני אכתוב פזמון אחר. אבל אז כבר השיר היה מוכן בגרסה הזאת של הסקיצה, זה נקרא סקיצה, שעדיין לא סיימת. השיר היה מוכן בגרסה הזאת כבר כמה חודשים, והתחלתי להתרגל אליה, אז אמרתי, טוב, אולי אני אעשה את הפזמון הזה.
מה היה מעניין בקטע שלקחת?
אני פשוט הרגשתי שהארבע שורות האלה שלקחתי, שהם בכלל הבית של השיר המקורי, החלום לנצח, הרגשתי שהם ממש מסכמים את כל מה שכתבתי שם בבתים. שהם ממש מסכמים את זה, וממש רציתי להשאיר את זה, את הפזמון הזה. ממש רציתי, הרגשתי שהמילים מדויקות.
האם היה צורך לקבל אישור, להשתמש בקטע, ומי נתן לך את האישור?
בטח, אז כשאתה לוקח קטע, מוזיקה שמישהו אחר יצר ואתה רוצה להשתמש בו, אתה צריך לקבל את האישור של הזמר או של היוצר. אז דיברתי איתם, בהתחלה חששתי, כי אמרתי, מה, הם יצרו את השיר הזה והם אוהבים אותו, למה שהם יתנו אותו למישהו אחר? ודיברתי איתם והשמעתי להם את השיר, והם כל כך התלהבו, ושי להב, אני חושב, הוא נקרא, הוא אמר לי, טוב, אני אשמע את השיר ואני אחזור אליך, כזה, כאילו, הוא היה כזה קשוח, אמרתי לו, שומע, לקחתי את השיר שלכם החלום לנצח, ועשיתי לו גרסה חדשה, הוא אמר לי, טוב, תשלח לי, אני אשמע, הוא חזר אליי אחרי כמה דקות, אני חושב שהקול שלו רעד, הוא כל כך התרגש, הוא אמר לי, וואו, זה נשמע מדהים, בטח, אנחנו נתנים לך את האישור, והם נתנו לי את האישור להשתמש, הם אהבו את מה שעשיתי, כאילו. הם יכלו גם להגיד לי שהם לא מסכימים, ואז הייתי צריך למצוא פזמון אחר, אבל הם נתנו את ברכתם. הם הסכימו. מה? דבר מעולה, כן.
הופעת בכוכב נולד 6 וזכית בגמר.
נכון. וואי, זה היה ממזמן. שוקי עשה עבודת מחקר טובה. הופעתי בכוכב נולד 6 לפני כמה שנים, היום אני בן 33, אני חושב שהייתי בן 16, כמעט 15 שנה. המון זמן. הייתה לי להקה, והופעתי שם... הופעתי שם עם הלהקה, היה בתוך הכוכב נולד הרגיל של הזמרים, היה גם, באותה עונה היה גם תחרות להקות. אני לא יודע אם אתם מכירים את הזמר ישראל ברון, אתם מכירים אותו? כן? אז זה העונה שהוא זכה בה, בכוכב נולד 6. פשוט היה גם את הזמרים וגם את הלהקות. אז בלהקות אני והלהקה שלי זכינו שם בגמר, זה היה מדהים.
עם מי
עם מי הופעת ואיך הייתה החוויה?
עם מי הופעתי, בכוכב נולד או בכללי? בכללי. אוקיי. אני יכול לספר על... כוכב נולד זה היה ממש ממש ממזמן, אני מרגיש שזה היה מישהו אחר, לא אני. כאילו זה היה שהייתי ילד, שהמחשבות שלי היו שונות, שהמוזיקה שלי הייתה אחרת. אני הייתי ראפר אז באותה תקופה. הייתי בן 16. היום אני בן 33, עבר הזמן. אז הופענו שם עם הדג נחש, הופענו עם המון המון להקות, חיממנו את ברי סחרוב, כל מיני להקות גם שאתם לא מכירים, הופענו ממש הרבה.
ספר לנו על להקת פאנק יו.
פאנק יו, אוקיי. להקת פאנק יו, אז הלהקה הזו נוצרה כשהייתי בן 16, כשהייתי ממש ילד. זה היה בעצם, אני הייתי הראפר של הלהקה, וזו הייתה להקה ענקית עם מתופפים וחצוצרות וסקסופונים וגיטריסטים, וממש החיבור נוצר ברגע. ועשינו, זה הייתה להקה שכל הנגנים שם היו מכפר סבא, ואני הייתי הילד הבעייתי מפתח תקווה כזה. והיה פשוט מדהים, הופענו בכל הארץ. אחרי שזכינו בכוכב נולד גם הקלטנו סינגל עם דודו טסה, אתם מכירים אותו בטח, לא? אוקיי, אז תעשו יוטיוב דחוף, אתם חייבות להכיר. היינו 3 שנים ואז התפרקנו כשכולם התגייסו לצבא, וזהו, פשוט הופענו מלא ועשינו כיף ושטויות, וזה היה בית ספר שלי בעצם. בלהקת פאנקיו למדתי קצת מה זה במה, ועשיתי המון, הופעתי המון, עשיתי המון טעויות, למדתי.
ספר לנו על העבודה כמורה למוזיקה בכפר הנוער גן ונוף.
אז זה סיפור מדהים. בעצם בהתחלה הגעתי לכפר הנוער הזה, הייתי שם ברעיון עבודה, ואז הם אמרו לי, הם התקשרו אליי להגיד לי שלא התקבלתי, שמצאו מישהו שיותר מתאים, יותר גדול ממני, הייתי אז בן 22, הם חיפשו מישהו קצת יותר גדול, בגיל של שוקי בערך. ואז כשהם התקשרו אליי להגיד לי שבסוף לא התקבלתי, אמרתי להם, טוב תראו, אם אתם תרצו, אני יכול לבוא לעשות, אם משהו לא יסתדר, אני אשמח לבוא לעשות את העבודה בהתנדבות, לבוא, כי רציתי כאילו לעבוד עם ילדים, תמיד אהבתי לעבוד עם ילדים. וממש רציתי לעשות את זה. וכשהמנהל כפר בגן ונוף שמע שרציתי לבוא ולהתנדב, אז הוא אמר, אוקיי, את הבן אדם הזה אני רוצה שיעבוד פה. וכאילו, הוא הבין שיש לי כוונות טובות, שאני רוצה לבוא ולעשות, ולהשקיע וזה. אז הוא התקשר אליי, ואמר לי, אחרי שאמרתי להם שאני רוצה להתנדב, וניתקתי את השיחה, אחרי 5 דקות המנהל של הכפר התקשר אליי, ואמר לי שהתקבלתי לעבודה. אז זה היה מרגש. כאילו, בהתחלה אתה בא למקום, אתה רוצה לתת את עצמך, ואז אומרים לך לא. ואז פתאום אומרים לך כן, אז זה היה משהו מדהים. והייתי שם בעצם עד לקורונה, במשך 7 שנים, ועשיתי שם ממש כיף והרבה מוזיקה טובה, עם חבר'ה בגילכם, וגם יותר קטנים, וגם יותר גדולים, ועשינו המון הופעות, זה היה מקום מדהים, ממש.
תוכל לספר לנו על הרעיון העבודה שהיה לך בכפר הנוער?
אז שוב, תתארו לכם שאתם באים למקום ואתם רוצים להתקבל, ואז אומרים לכם, אתם לא מתאימים, ואז אתם אומרים לאותו מקום, וואי, אנחנו נשמח בכל זאת לבוא לעשות, בלי, לא צריך שתשלמו לי, אנחנו רוצים לבוא לעשות בחינם, בכיף. ואז פתאום מקבלים אתכם. זה דבר, זה מרגש. זה נותן לך סימן, זה נותן לך, תכף. זה נותן לך סימן שיש, ביהדות הם קוראים לזה השגחה, שיש משהו ששומר עליך, שאתה כאילו, אתה רוצה להתקדם ולעשות דברים, ויש משהו שמכווין אותך. זאת אומרת, אתה עושה איזה פנייה בחיים, אולי אתם מכירים את זה, אולי לא, אתם עדיין, אתם כאילו כולו בני 11, אבל אתם בטוח מכירים את זה, שפתאום קורה משהו, פתאום קורה משהו שמסמן לך שאתה יכול להמשיך לעשות מה שאתה אוהב.
מה עשית בכפר הנוער?
בכפר הנוער הייתי המוזיקאי של הכפר, זאת אומרת, את כל ההופעות של החגים ושל ימי הזיכרון והקבלות שבת, הייתי מפיק ועושה יחד עם החניכים. אחת לשבועיים היה שם קבלת שבת, וכל שכבה הייתה עושה קבלת שבת. וזה לעשות איתם חזרות, ולהגיד להם לכבות הטלפונים, וזה כמו ששוקי עושה לכם, גם זה, אבל גם ללמד אותם לשיר, ולנגן, ולעשות איתם מופעים, וזאת את העבודה שם. בעיקר ליהנות.
למה עזבת?
עזבתי, כי בעצם אחרי 7 שנים הגיעה קורונה, חברה הטובה שלנו, והכל השתנה. פתאום... לא, הייתי צריך להיות שם מספר שעות מצומצם יותר, והכל היה שונה. פתאום גם המשכורת שקיבלתי השתנתה. אתם יודעים שיש, שקורים דברים כאלה כמו קורונה ומלחמה, אז מפטרים הרבה אנשים מהעבודות שלהם, כי פתאום לא יודעים אם כן יהיה כסף, לא יהיה כסף, אז פתאום הכל השתנה, והבנתי שזה הזמן שלי ללכת. זה היה רמז מהחיים לא מסתדר וזה הזמן וצריך לסיים. זה היה כאילו, זה היה סימן.
עם אלה זמרים היה לך שיתוף פעולה.
אז בטח את נס וסטילה אתם מכירים, נכון? יופי. איתם יוצא לי לעבוד לאחרונה הרבה על כל השירים שלהם, גם תיק קטן, גם חרבו דרבו, ועכשיו יש את במפרים שתכף תשמעו, אני אשמיע לכם. לכל השירים האלה עשיתי מיקס וסאונד. אתם יודעים מה זה סאונד? אני אסביר לכם. עכשיו יש שיר, נכון? תארו לכם שבשיר שאתם שומעים, הגיטרה הייתה חזקה מדי, לא הייתם שומעים את הזמר, נכון? הכל מאוזן. אז את זה עושה איש סאונד. עכשיו יש שיר שהוא מוכן, ויש הרבה ערוצים לשיר, הרבה מידע, גיטרה וצלילים וטופים וזה. מישהו צריך לסדר את זה. אז זה גם משהו שאני עושה. אז בשירים תיק קטן וחרבו דרבו ובכל השירים של נס וסטילה, אני עושה להם את הסאונד. אני סוגר להם את השיר שישמע טוב בסופו של דבר. אז זה עם נס וסטילה. עבדתי עם פאר טאסי, כתבתי לו שירים והפקתי אותו מוזיקלית, ועם מירי מסיקה, יש לי דואט איתה. שאנחנו שרים ביחד, שגם הפקתי מוזיקלית. ואלה השמות הגדולים שאולי אתם מכירים.
לאלו זמרים כתבת שירים?
כתבתי לפאר טאסי את השיר שדה קוצים, ואת השיר אין לאן לחזור. אני כותב לעוד המון זמרים, אבל שמות לא מוכרים, אתם כנראה לא תכירו. בגדול אני כותב, אני פשוט יוצר הרבה, ויש לי תיקייה במחשב עם כל השירים שלי, וכשמשהו מתאים למישהו, אז אני שולח את זה לאיזשהו זמר, ואז אם הוא אוהב, הוא שר את זה.
איך היה לעבוד עם פאר טאסי?
פאר טאסי מדהים היה לעבוד איתו. הוא בן אדם שנכנס לי ללב ברגע והפך לחבר מאוד טוב שלי. והעבודה איתו היא מדהימה. הוא מגיע אליי לאולפן, אנחנו יושבים, עושים צחוקים, אוכלים, שותים, נהנים. ומתוך זה יוצאת המוזיקה. כאילו אנחנו מרוכזים בחיבור שלנו, ולא רק במוזיקה, אז המוזיקה יוצא טוב. ופאר טאסי הוא בן אדם שעבר הרבה בחיים עם ההצלחה של המוזיקה. הוא גם היה בפסגה וגם היה למטה. אתם יודעים, זמרים היום, מישהו יכול לעשות שיר אחד טוב, ויש טיק טוק ואינסטגרם, ופתאום הוא יכול להצליח, נכון? יפה. אז לפעמים זה קורה לזמר, ואז הוא פתאום מצליח וכולם מזהים אותו בחור, ובוא תצלם איתי, תחתום לי וזה וזה, ואז פתאום אחרי שנה או משהו, אף אחד פתאום לא מכיר אותו. זה קורה. עכשיו, שזה קורה לבן אדם, כבר תשאלי, אני גם אשמח שתשאלו שאלות שלא כתובות, בכיף. כן, כן, אני יכולה, אבל רגע. אז גם פאר טאסי, היה לו לפני מלא 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 שנים שיר שנקרא דרך השלום, וזה שיר שהצליח מאוד, אתם מכירים אותו? דרך השלום, אתם מכירים את זה. ואחרי השיר הזה, הייתה לו פתאום ירידה, ופתאום כל ההכרה שלו נעלמה, משהו כזה, או לא נעלמה, או ירדה, והוא חווה עם זה קושי. כי פתאום אתה למעלה, פתאום אתה למטה. אז בן אדם כזה שעבר את ה... היה למעלה וכבר היה למטה, הוא משוחרר. אתם מבינים? הוא לא לחוץ. זה לא כמו אומן עכשיו שנמצא בפסגה, ושאתה רוצה לעבוד איתו, אז אתה מרגיש ממנו שהוא חייב לשמור על על ההכרה שלו. לא, בן אדם שהיה למעלה ואחרי זה היה למטה, הוא יותר צנוע, הוא יותר מבין. אתם צריכים להבין את זה? מה אני אומר? בערך, אז לא, אני אסביר. תארי לך עכשיו שאת מוצאת, הולכת איפשהו ומוצאת סקית עם מלא, לא יודע, מלא כסף, דבר? מלא שוקולדים. את ממש תתלהבי, נכון? ואת תבואי, תארי לכולם, זה, ותרגישי שיש לך כוח. הנה, אני מצאתי, ועכשיו אני נותנת את השוקולדים לכולם, או לא יודע מה, או כסף, או לא משנה מה. את תרגישי כוח, ואז תחשבי יום אחד, את באה ואת רואה, סקית נגמרה. פתאום לא אין לך כוח, פתאום אין לך כוח, פתאום החברים לא רוצים לקחת ממך משהו, סתם, זה דוגמה קטנה. אז זמר, כששיר שלו מצליח, פתאום הוא מקבל מלא תשומת לב, מלא הכרה, כולם מכירים אותו, הוא מרגיש, וואי, אני מלך העולם. ואז עובר זמן, ופתאום לא מתעניינים בו ובמוזיקה שלו, פתאום הוא מוציא שיר ולא שומעים אותו כל כך, ואין תגובות, וזה, ואז הוא מרגיש כאילו, רגע, מה אני שווה? מה זה? עכשיו זה, במוזיקה, לא כמו בממתקים, בסקית ממתקים, במוזיקה, זה יכול להיות, זה יכול להשפיע עליך, זה יכול לתת לך כפה כזה, כאילו, וואי. לא אוהבים אותי, לא רוצים, זה משהו שמשפיע. זה משהו שברגע שבן אדם עובר את זה, אז הוא מבין, אוקיי, אני, פעם הבאה ששיר שלי מצליח, אולי אני לא כל כך אתלהב, אולי אני לא אהיה שחצן, אולי אני אצנוע. הבנתם יותר עכשיו? תעניין?
למשל כמו ילד מטריה, שבהתחלה כאילו באמת בחודש היה לו איזה חצי מיליון צפיות.
נכון.
ועכשיו כאילו בקושי שומעים את זה, כאילו זה כמו שאמרת, זה עלייה וירידה.
אז אנחנו חיים בעולם כזה, שהדברים יכולים לקרות מאוד מהר, נכון? יש טיק טוק, תחשבו שפעם לא היה טיק טוק, ובן אדם היה מוציא שיר, אנשים היו צריכים ללכת לחנות דיסקים. אתם יודעים מה זה דיסק? בן אדם היה צריך ללכת לחנות, לקנות, ולפני שהדיסקים היה קסטות, זאת אומרת, היית נחשף למוזיקה פעם, אפילו לפני שאני הייתי, זה, כאילו, בדור של ההורים שלי וזה, היית צריך לי, שהייתי קטנצ'יק, כן. היינו נחשפים למוזיקה, שהיית הולך, קונה, לא היה לך איך לשלוח את זה לאף אחד. זאת אומרת, הדברים היו נשארים יותר זמן. אם למישהו היה להיט, אז הוא כבר היה זמר, וכולם מכירים אותו. היום בן אדם עושה שיר אחד ונהיה לו להיט, ואז אחרי כמה זמן זה נעלם, נכון? כמו שאמרת לילד מטריה. אז הרעיון הוא, אני חושב, לקחת את זה בתור אומן, לקחת את זה בטוב, להבין, אתה עושה שיר, יכול להיות שהוא יתפרסם, ויכול להיות שלא, ושלא ישנה לך, תמשיך לעשות מה שאתה אוהב, תמשיך להיות בנתינה, שלא יעניין אותך הפרסום, כי זה כל הזמן משתנה.
כן, רציתי להגיד גם שלפני כמה זמן הייתי בהופעה של פאר טסי, וזה היה מרגש לראות איך הוא כל פעם מזכיר חיילים וחטופים שיחזרו, וזהו.
מדהים, כן. כי הוא אכפת לו, הוא אכפת לו מהמצב במדינה, אכפת לו, הוא רוצה לרגש, הוא רוצה להתחבר, הוא מתייחס לדברים, כן.
לך קרה פעם שהיית למעלה, אבל אחרי איזה שבוע או חודש ירדת למטה מבחינת השירים?
זו שאלה מה זה יפה. כן, זה קרה לי, ומתוך זה שזה קרה, זה לימד אותי שיעור מאוד גדול. למשל, כשהייתי בכוכב נולד, וואי, קודם כל הייתי ילד, הייתי בן 16. עכשיו אולי 16 זה נראה לכם גדול, אבל 16, אתה עדיין ילד, אתה רואה את העולם כמו ילד. זאת אומרת, הייתה לי שם הצלחה מאוד גדולה, והייתי בטוח שזהו, אני על גג העולם, ועכשיו כולם מכירים אותי, ואני מפורסם וזה, ואז ראיתי, מה שאמרתי לכם קודם, ראיתי שעובר זמן, וזה יורד, וחוויתי את הדבר הזה של אתה חושב שעכשיו אתה הכל יכול, ואז אתה לא, אתה מגלה שלא. וזה קרה לי עוד פעם, לא מזמן, הוצאתי שיר, היה לי את הדואט עם מירי מסיקה, ועוד שירים אתם יודעים מה זה פלייליסט גלגלץ, נכון? יופי. פלייליסט גלגלץ זה משהו שזמר שם הוציא שיר מאוד רוצה שייכנס לפלייליסט. פלייליסט גלגלץ אומר שכל מי שנוסע עכשיו ברכב ושומע גלגלץ, ישמע את השיר שלך. אז ברגע שהוצאתי שיר, והוא עבר פלייליסט של גלגלץ, אמרתי, וואו, איזה, המוזיקה שלי שווה, אני, זה, עליתי, זאת אומרת, הייתי באיזושהי עלייה מבחינתי. ואז אחרי, לדעתי, עליתי כאילו רמה, זהו, כאילו, כי מה לעשות, גם שאתה גדול, אפילו שאתה מבוגר וכבר יש לך זקן, אתה עדיין בתוכך ילד, סבבה? זאת אומרת, אתה עדיין שמוחים לך כפיים אתה מתלהב, ושאומרים לך איזה טוב אתה שמח, כאילו, אתה מושפע מזה. אז ששיר נכנס לפלייליסט, אמרתי, וואי, אני שווה, אוקיי, המוזיקה שלי, אוהבים אותה. ואז אחרי זה אתה מוציא עוד שיר, ופתאום לא קורה איתו יותר מדי. אוקיי? אז זה גם, זה הלמעלה והלמטה, זה כל הזמן תהפוכות כאלה.
עם מי מהאומנים שעשית איתם שיתוף פעולה, היה לך הכי כיף לעבוד?
וואו. אני משתדל שיהיה לי חוויה של כיף ואנרגטית עם כל בן אדם שאני עובד איתו. בן אדם עכשיו נכנס אליי לאולפן, זה אחד על אחד, זה אינטימי. זה עכשיו אני נמצא עם הבן אדם הזה שעות, אז אני חושב שעם כל בן אדם שיצא לי לעבוד איתו, הגעתי איתו לרמות כיף גדולות מאוד. אז אני לא יודע הכי כיף, אני לא יודע אם יהיה הכי כיף לעבוד. אני יודע שאני משתדל שהעבודה באולפן והיצירה המשותפת תהיה חווייתית, שהיא תהיה אנרגטית ותהיה שמחה. אבל אין ספק שעם פאר טסי ועם מירי מסיקה ועם עוד המון אנשים לא מוכרים, אין ספק שאני מאוד נהנה ממה שאני עושה.
האם יש לך עבודה נוספת או רק שירה?
אז העבודה שלי היא לא שירה. השירה שאני עושה, השירים שאני מוציא, זה לא העבודה שלי, את זה אני עושה בשביל עצמי. על הדרך גם קוראים עם זה דברים, וחלק מהשירים נכנסים לרדיו וזה, אבל העבודה שלי זה הפקה מוזיקלית, וזאת העבודה היחידה שלי. פעם זה לא היה ככה, פעם, אתם יודעים, אתה מתחיל משהו, אתה לא נהיה מומחה בשנייה. אתה צריך לעשות את זה המון שנים ולהתאמן עד שאתה ממש יכול להרוויח מזה כסף ולחיות מזה. יש כאלה שבחרו בחיים שלהם במסלול של נגיד לעשות תואר, ללמוד איפשהו באוניברסיטה ולהיות עורך דין, רואה חשבון, לא יודע מה. בתור מוזיקאי אתה צריך לעבור דרך קשה עד שאתה מגיע למצב שאתה מתפרנס מזה. אתה צריך לעבוד עם כל מיני אנשים ולא מסתדר והמון שנים. אז היום אני הגעתי לנקודה שאני מתפרנס מזה, וזה זה, זה מה שאני עובד בו. ואני שמח שזה המצב.
נשמע את השיר פינג'ן T.O.B. מערכת אלמוג טבקה.
אז
עזוב את העבר, זה ממש לא מרגש, כי על מה כבר לא דובר שלא הספקנו לקשקש, הכל נשאר אותו דבר, מה תוכל כבר לחדש, השמש שוב תזרח מחר, אייל גולן שוב מתגרש. כל עם ישראל אחים, אז מה אם לפעמים דווחים על רוצחים, אקדחים ומלחמת אזרחים? מה על התפריט שהממשלה תכין? אני אזמין קריסה של כלכלה וסייט קטן של מטחים. To go. כי למה לי לסבול? סוגר את החדשות כי הם בדיוק כמו של אתמול, מימין ובשמאל, מקטן, מגדול, ועוטפים את זה יפה לסרט הפרדה כחול, מסליחים לנו את הדת, נועה קירל שחר סול, מנקה את הקרסול וכך מורחים אותך בזול, אבל תן לו זמן לחלוף, הוא כבר יסדר הכל, אני בטוח כמו שאני בטוח שהעולם שטוע. אתה לא תבין את העניין, אשים קפה בפינג'ן, היום נגמר ומחר עוד יום חדש נשרף עלינו, שים לי שתיים סוכה, קצת להמתיק את המר, טיפה של צל במדבר, השמש עוד תזרח עלינו. אני או שמאלני לא יודע אחי, אני זה רק אני, מתעסקים בעניינים שהם בכלל לא ענייני, הבטחות כמו חול כשאין מה לאכול, זה חול על ידע. תעביר את האינדיקה, עזוב אותי פוליטיקה, שוברים שתיקה, עוברים בדיקה, יש חיסון אומרים תיקח, אחרי חיסון אומרים תברח, אותו ויכוח שנמשך, בא לי לדבר פה אח, לא מבין בזה כל כך. תו ירוק, כלל החוק, אל דבר, אולי תבדוק את הפרטים, אולי תמחוק את הסרטון, לא תיק ותוד, לא תאמין, יהיה בשוק. עשיתי כבר מחקר עמוק, ואיזה דוקטור מכובד מאוד אמר ש... אין לי שום אנרגיות אלא ויכוחים, שמתחילים החיכוכים אז אני כולי חיוכים, הם שולפים לי אקדחים, אני מחזיר להם פרחים ומנגן שירים שמחים לכולם. אתה לא תבין את העניין, אשים קפה בפינג'ה, היום נגמר ומחר עוד יום חדש נשרף עלינו, שים לי שתיים סוכר, קצת להמתיק את המר, טיפה של צל במדבר, השמש עוד תזרח עלינו.
ספר לנו על שיתוף הפעולה ועל השיר.
אז T.O.B, T.O.B, תום גוטמן בשמו הפרטי, הוא ראפר שנולד בישראל, אבל חי בארצות הברית, הוא חי בלאס וגאס. ובעצם אני מכיר אותו מהעולם של ההיפ-הופ, מהפייסבוק, המון 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 שנים. ואני פניתי, לתום לפני בערך 5 שנים, 6 שנים, ואמרתי לו, שומע, אני אוהב את המוזיקה שלך, אבל אני רוצה לעשות לך שיר שייכנס לרדיו. בא לעשות לך שיר שנשמע שיר רדיו, עם גיטרות וזה. הוא אמר לי יאללה, ועשינו שיר, לא את השיר הזה, את השיר שב ילד שב. ועשינו את השיר, והוצאנו אותו, ואופ, הוא נכנס לרדיו, היינו באלם, היינו בשוק של החיים, שוק טוטלי. כי שיר ראפ זה לא משהו שקל להכניס אותו לרדיו, זה קשה מאוד. והשיר נכנס לרדיו, ואז המשכנו לעבוד על עוד שירים ועל עוד אלבום, ואני מקליט אותו מרחוק, זאת אומרת, אני עושה את השיחת וידאו בוואטסאפ, והוא שומע אותי באוזנייה, תוך כדי משהו, הוא גם באוזנייה של האולפן, ואני שומע מה הוא עושה, ואני אומר לו, לא, תתרחק מהמיקרופון, תשאיר ככה, תשאיר ככה, אני מפיק אותו. ואנחנו עובדים מרחוק, ועשינו אלבום שלם. האלבום שלו נקרא ג'ון בלושי. וזה מדהים היה לראות שאפשר לעבוד ככה מרחוק, שמישהו נמצא בארצות הברית, ועדיין אפשר להפיק ביחד. והוא הגיע לארץ לעשות מופע השקה, והופענו פה ברידינג 13.
ואם ליום אחד אוכל לחזור בזמן ולומר לי רק משפט אחד, אלחש לי באוזני לילד הקטן אל תפחד.
תוכל לספר לנו על הציטוט מהשיר ועל מה מדבר השיר?
אז אתם זוכרים שקודם אמרתי לכם שאפילו שאתה גדול וכבר יש לך עבודה ואתה מבוגר, אתה עדיין בתוכך ילד, נכון? אז יופי, אז אתם עדיין ילדים ולמזלכם, ובעתיד אתם תגדלו, ואתם אולי תראו שלמרות שהחיים כאילו נהיים רציניים, חיים של גדולים, של עבודה, של כסף וזה, בתוככם עדיין יש ילד, סבבה? הילד הזה הוא יהיה לכם לנצח. אתם מבינים מה אני אומר? זה חשוב שתדעו. אתם עכשיו אתם ילדים, ובתוכך גם שאתה גדל עדיין אתה מרגיש ילד, סבבה? אז השיר הזה מדבר על הילד הפנימי הזה שבי. עכשיו, מה זה אומר ילד? שאתה גדול ואתה צריך לעשות דברים, אתה לא יכול לפעול כמו ילד, אתה לא יכול להיות ספונטני, אתה לא יכול, אתה צריך להיות מחושב, ויש בחיים כל מיני דברים שקורים, כל מיני צרות שנופלות עליך, פרדות מאנשים, ודברים קשים שאתה חווה, ואם אתה מחובר לילד הזה שבך, אם אתה מחובר אליו, אז אתה תחווה את הדברים אחרת, אתה תחווה את הדברים בכלילות, נכון? היום אתם כלילים, אין לכם דאגות על הראש, נכון? מה הדאגה שלכם? זה עוד להשיג כסף במשחק רולסטאר, נכון?
רולסטאר!
מה? להשיג שחקנים. אז שתהיו גדולים, פתאום יכול להיות לכם צרות אחרות, פתאום ללמוד לתואר, פתאום זה, אבל בתוכנו נתקבל לבר אילן וכאלה. אבל אם אתה מחובר לילד שבך, אם אתה מחובר לילד שבך, לילד הפנימי, אז אתה תהיה שמח, משוחרר. מה ההבדל בין ילד למבוגר? הבדל... וואי, רגע, איזה יפה, איך קוראים לך?
אראל.
אראל.
כן.
מה אתה אומר אראל? רגע, אני לא שומע את אראל.
למבוגר יש לו כזה, הוא צריך לקבל כסף, הוא צריך לעשות זה וזה וזה, ולילד הוא פשוט משחק ועושה מה שבא לו.
אמרת סקרן, נכון?
כן, סקרן.
איזה יופי, זה נכון, שאנחנו מבוגרים, אז כאילו, מרוב דאגות החיים והדברים, אז אנחנו אולי מאבדים משהו מהילדיות שלנו, מהסקרנות וזה. בדיוק, אבל יש בתוכנו, גם בהורים שלכם, יש בתוכם ילד שאוהב לשחק ולהשתולל ולהסתכל על החיים בצורה כלילה. אז השיר אל תפחד מדבר על הילד הזה, על הילד שנמצא בתוכי, על מוק טבקה, הילד, סבבה? ומדבר על השאלה, אם עכשיו אני יכול לחזור אחורה בזמן, ולהסתכל על הילד הזה, על אלמוג הילד, מה הייתי אומר לו? איך הייתי רוצה שהוא יתמודד עם דברים? והשיר הזה מדבר על זה.
נשמע את השיר, אל תפחד.
תקשיבו, אני רוצה שתקשיבו לשיר. תקשיבו לו רגע.
אני עדיין ילד שמפחד לטעות וחולם להיות גדול. אני לא מושלם ולא שלם, אני רק חלק בציור שלה יושב למעלה שמחזיק מכחול. אתם יודעים שילדים פוחדים בחושך, לכן כולנו מחפשים בצימאון קצת אור, כמו עיוור ידיים מושטות לאופק, מבקשות לחוות עוד רגע שלא יחזור. ואם ליום אחד אוכל לחזור בזמן ולומר לי רק משפט אחד, אלחש לי באוזני לילד הקטן, אל תפחד, אל תפחד, החופש לפעמים הוא כלא, והחיים הם לא תמיד ארגז של חול. אנחנו משחקים כמו ילדים תופסת עם העולם בחוץ שאין בו כלום ונראה שהוא הכל. אתם יודעים בפנים אני עדיין ילד, מתרגש כל פעם שרואה שם קשת בענן, והחיים הם לפעמים פשוטים כאלה, שמיים צבע תכלת, אהבה שהיא חינם. ואם ליום אחד אוכל לחזור בזמן ולומר לי רק משפט אחד, אלחש לי באוזני לילד הקטן, אל תפחד, אל תפחד, ואם ליום אחד
תוכל לחזור בזמן ולומר לי רק משפט אחד, אלחש לי באוזני לילד הקטן, אל תבחר, אל תפחד, אל תפחד.
תוכל לספר לנו על מות אחיך?
אז אחי זיכרונו לברכה, קראו לו קרמיאל, ולפני 4 שנים בערך הוא נפטר. אחי נולד עם שיתוק מוחי. שיתוק מוחי זה נקרא בשפה הרפואית CP. זאת אומרת שהוא היה על כיסא גלגלים כל חייו, והיה כמו ילד בן שנה, אבל בגוף של בן אדם מבוגר. כאילו, התקשורת איתו היה כמה מילים כזה וזה. וההורים שלי נטסו לגיאורגיה, והיו שם בחופשה, ואח שלי היה באיזשהו הוסטל שישגיח עליו. הוסטל זה מקום שבו הוא יכול לישון, קצת כמו פנימיה, מקום שבו הוא יכול לישון ויכולים לטפל בו ולתת לו את הצרכים שלו, מקום מדהים שנקרא בית נועה, מקום באמת מדהים. ופשוט באחד הלילות הוא הלך לישון ולא התעורר בבוקר. יכול להיות שהוא נחנק בלילה, יכול להיות שפשוט הוא סיים את מה שהוא היה צריך לעשות פה והנשמה יצאה מהגוף. ואז התקשרו אליי ב-6 בבוקר להודיע לי את זה. ואני מוצא את עצמי, אוקיי, אני פה בארץ, ההורים שלי בחול, אני עכשיו צריך להתקשר ואיכשהו להודיע להם את זה. אז התקשרתי לאבא שלי, וסיפרתי לו, וזה היה קשה. ואז הם הגיעו לארץ מאוד מהר, תוך יום, ועשינו לו את הלוויה. חייב להגיד משהו על זה, זה לא דבר עצוב. נכון, אתם חושבים שזה דבר עצוב? שנייה. אתם חושבים שזה דבר עצוב, כי לימדו אותנו שפרדות זה דבר עצוב, אבל בעצם זה חלק מהחיים, זה בסדר. כולנו פה, כמו כל דבר שמתחיל ונגמר, אנחנו כאן לזמן מסוים, לזמן קצוב, ובסוף אנחנו נעזוב את הגוף הזה. אנחנו לא הגוף הזה, אנחנו רק עוזבים אותו. הגוף הזה זה כמו, הנה, נכון, הייתה כוס והיה במים קודם, עכשיו תראו מה נשאר מהכוס. הרסתי אותה, קצת צחקתי איתה ככה, הרסתי אותה, סתם משעמום. אבל מוות זה לא דבר רע, זה לא דבר רע, וגם במוות של אח שלי אני ידעתי בתוך תוכי שזה לא דבר רע, שהוא פשוט סיים. הוא הלך למקום טוב יותר, נכון? הוא הלך מתי שהוא צריך ללכת. וגם עכשיו בתקופה הזאת שאנחנו חשופים להמון דברים, ולפרדות האלה ולמוות ולדברים כאלה, צריך להבין, זה לא כמו שאנחנו חושבים. זה עצוב אולי למי שנפרד מהבן אדם שמת, אבל הדבר עצמו הוא לא דבר רע. בסדר לחשוב שכן. זה לא, זה בסדר, זה סיים. עכשיו יש משהו, כל דבר בחיים האלו נגמר. גם הטלפון שלכם, יום אחד פשוט לא יפעל יותר. יום אחד, עוד מיליון שנה, את תבוא לפתוח, את תבוא להיכנס לאולסטאר, ולא יצלח... אז השאלה איך התמודדתי עם המוות של אח שלי, התמודדתי איתו בהבנה, כאילו, בכיתי, אבל קצת, בכיתי כי היה לי עצוב, כי אני אוהב אותו, אבל הוא נשאר חי בלב שלי, אתם מבינים? הוא נשאר, אני זוכר את איך הוא מחייך, איך הוא צוחק, אני זוכר את מה היה לי איתו, בתוכי הוא לא מת. תארו לכם עכשיו שמישהו שאתם מאוד אוהבים אומר לכם, אני עובר דירה לחול, ואני עובר דירה לחול, ואני גם יהיה בלי הטלפון, למשך, אוקיי, אז רגע, תתארו לכם שמישהו אומר לכם, אני עובר דירה לחול, אני גם יהיה בלי הטלפון, אני הולך לעבוד בעבודה מזווגת בשבק או במודיעין, ואתם יודעים שהוא חי, אבל לא דיברתם איתו 10 שנים. סבבה?
לנו, אז מה חברה ל...
נגיד דבר כזה שקורה, עדיין הבן אדם אצלך בלב, נכון? אתה חושב עליו, אתה אוהב אותו, אתה נזכר בו, נכון? הוא עדיין חי. אז זה אותו דבר, גם שמישהו שאתם אוהבים, הוא לא באמת חי בעולם הפיזי, אבל אם עכשיו אני נזכר בו, אם עכשיו, אז הוא חי בתוכי, הוא חי אצלי בלב, נכון? אז יופי.
בשבילי, אז הייתי בבית ספר פרטי וידעתי המון אנשים שם, ואחרי זה עזבתי לפה.
אוקיי.
בגלל שההורים שלי, הם התחילו להיות כזה יותר סגנים. כזה האמא של אבא שלי והאמא של אמא שלי.
אז בעצם כל החברים שלך שהיו שם, עזבת אותם ובאת לפה. אז נכון, אפשר להגיד שגם הם וגם אתה חוויתם פרידה, נכון?
לא, לאיזה, היא אמרה שהיא תעזוב לשנה או יותר, כאילו, לקנדה,
כי כל הקורונה והמלחמה, ההורים שלה רצו לעזוב, אבל וזה...
אנחנו מאוד מתגעגעות.
כן, וזה אוקיי. ממש עצוב.
זה עצוב, אבל בעצם החיים האלה אי אפשר להתחמק מזה, הם מלאים בפרדות. עכשיו אתם לא חושבים על זה כי אתם ילדים, אתם בני 11, ואתם לא חושבים על זה, כי זה...
אלמוג.
כן.
אבל אולי אתה חושב על זה לפעמים כצד טוב, אולי זה היה לא טוב.
אני חושב על זה המון.
כאילו, אם אתה חושב שזה דבר טוב,
כן.
כאילו, שאולי זה היה טוב בשבילו.
כן, זה היה, אני בטוח שזה דבר טוב. אני כאילו, אני כשהתבגרתי, קצת קראתי וחקרתי על הנושא הזה של מוות, מה זה, מה קורה שם, ולא הרבה יודעים, כי כולנו חיים, אף אחד לא היה שם וחזר בשביל לספר, נכון? אבל אתה יכול לראות בחיים שלך שהכל פה זה מלא פרדות. מכל דבר אתה נפרד. גם עכשיו אתם פה בבית ספר, יום אחד אתם תעזבו את הבית ספר, יום אחד אתם עוד שנה. החיים האלה מורכבים מהרבה פרדות. אם כל פעם שתחווה פרידה, אתה תתמוטט, יהיה לך קשה מאוד לחיות. כי בסוף ניפרד מהכל, גם ההורים שלנו, גם מהכל, נכון, חס וחליל, נכון, בסוף, יום אחד זה יקרה, יום אחד. סבבה? אתם לא צריכים לחשוב על זה עכשיו. רק החיים האלה מלאים בפרדות, אז גם אח שלי שאני אוהב אותו, ובאמת אהבתי אותו מאוד, קיבלתי את זה בהבנה, כן היה לי עצוב, אבל קצת, כאילו יותר קיבלתי בהבנה ושמחתי בשבילו, על הדבר הזה שקורה לו, שמחתי, זה דבר טוב.
האם אתה ואח שלך הייתם אחים שרבים כל הזמן? ואם כן, אז אתה כועס על עצמך שרבת איתו במקום ליהנות איתו בזמן האחרון?
שאלה טובה. אח שלי היה קשה לריב אותו, הוא היה על כיסא גלגלים, אוקיי? הוא לא היה מדבר, הוא היה כאילו מדבר בכזה... כן, אם הוא היה רוצה משהו, הוא יכול להגיד, כאלה. כמו ילד בן שנה, אוקיי? אי אפשר לריב איתו, זה בן אדם שהוא על כיסא... הוא בן גדול מני ב-10 שנים, הוא בן... היום הוא היה מולית 43, כאילו, הוא נמת לפני 4 שנים. לא, הוא מת, כאילו, אם הוא היה חי, היום הוא היה בן 43, אוקיי? בקיצור, אז אי אפשר היה לריב איתו, אבל קרמי, אני גדלתי איתו באותו חדר המון שנים, ובוא נגיד ככה, כשהוא היה נגיד נופל, או היה משהו קורה לגוף שלו, הוא לא היה בוכה או זה, אבל אם הוא היה שומע צעקות בבית, לא יודע, היו רבים בבית, נגיד, הייתי רב עם אחותי, איתה רבתי המון, אז הוא היה בוכה, כאילו, היית יכול לראות שמה שמפריע לו וגורם לו לתגובה רגשית, זה לא שכואב לו משהו עכשיו שהוא נופל, ולפעמים פעם אחת הוא נפל על השיניים, ושבר את כל השיניים. זה כואב, נכון? נכון, זה כואב מאוד. אז הוא אפילו לא בכה, כלום, אפילו לא הדימה, אבל אם הוא שומע מישהו, כי הוא היה, תחשבו שבן אדם הוא כל הזמן, ילד בן שנה, נכון? זה לא שהוא להרגיש את זה, הוא היה מחובר, הגוף שלו, הוא היה נכה, הוא היה על כיסא גלגלים, הוא היה כאילו ספסטי. ספסטי זה אומר השרירים שלו היו דפוסים ככה, תכף אני אראה לכם תמונה שלו. הוא לא היה מסכן, הוא היה כל היום צוחק, מחייך וזה. כן, הוא היה ככה. הוא לא, מה את אומרת?
סבל.
כן, בדיוק. עזרת לי עכשיו להוציא את המילים שלי מהפה. הוא בכה שהוא ראה סבל של מישהו אחר. אז אתה יכלת לראות דרך הדבר הזה שיש לו נפש, יש לו נשמה בפנים. אז זה לא כמו ילד בן שנה, זה טעות שאני אומר את זה, כי זה לא נכון, ואת עזרת לי להבין את זה.
ספר על שיתוף הפעולה שלך עם מירי מסיקה.
אוקיי, זה היה מדהים. יש את השיר "Ten Bior", שזה הדואט שלנו, שבהתחלה הוא נקרא "אין לי אור". עכשיו, השיר הזה היה מוכן כסקיצה. אתם זוכרים שאמרתי לכם מה זה סקיצה? סקיצה זה שהקלטת את הדברים וזה עדיין לא נשמע מושלם. השיר הזה היה מוכן כסקיצה, והבן אדם שכתב את השיר, אבי בן זקן, שלח את הסקיצה הזו עם הקול שלי. שלח את, כאילו, אני שרתי את כל השיר. הוא שלח את זה לכל מיני זמרים בוואטסאפ מפורסמים. רן דנקר, מירי מסיקה, רותם כהן, לכולם, כולם, כולם, כולם הוא שלח את זה. ובסדר, אף אחד לא אמר כלום, פשוט כולם שמעו את זה ואמרו, וואה, יפה, כל הכבוד וזה. עכשיו, יום לפני שהייתי אמור להוציא את השיר הזה בגרסה שלי לבד, פתאום אני בשבע בבוקר מקבל טלפון, אני אומר, הלו, וכזה, שלום, אלמוג, זו מירי מסיקה, אז הגעתי לאלמוג טבקה, אני אעשה חכות אותה, לא הולך לי טוב. אז אמרתי לה, כן, בהתחלה חשבתי שמותחים אותי, למה שמירי מסיקה תתקשר אליי בשבע בבוקר, מה קורה פה? למה ירה בשעה הזו? מה קורה? ואז היא אמרה לי, וואי, תקשיב, שמעתי את השיר שלך, נוכל אני מדברת כל הזמן בהתלהבות כזה? אז אמרתי, וואי, שמעתי את השיר שלך, איזה מרגש זה, וואי, לא יכולה, איזה קול יש לך? וואי, וזה, ואני הוחמתי, אני הייתי, הרגשתי שאני נהיה אדום מרוב שהוחמתי, שהתחלתי להסמיק. אמרתי לה, וואי, תודה רבה, אני כל כך מופתע וזה, והיא אמרה לי, וואו, איזה שיר מדהים, אני רוצה אותו, אני רוצה לעשות איתך אותו, אני רוצה להיות חלק וזה. אמרתי לה בהתחלה, תשמעי, כאילו אחרי שדיברנו איזה 40 דקות, שככה מחמיאה בלי סוף, אמרתי לה, תשמעי, זה ממש מחמיא לי, אבל השיר הזה מוכן כבר בגרסה שלי, אני מוציא אותו. אמרה לי, וואי, אוקיי, לא נורא, תודה, אבל בוא נשמור על קשר, בוא נעשה מוזיקה וזה. אמרתי לה, אוקיי, התקשרתי לאבי בן זקן. אמרתי לו, שומע, מירי מסיקה התקשרה אליי ואמרה שהיא רוצה להיות חלק מהשיר, אבל אמרתי לה שהשיר יוצא מחר וזה. ואז הוא אמר לי, מה, אתה דפוק? מה אמרת לה? אמרתי לו, אמרתי לה שהשיר יוצא. הוא אמר לי, מה קרה לך? ואז הוא הסביר לי, הוא נתן לי פתאום הבנתי שוואי, למה אני מסרב לזה? זה יכול להיות דבר מדהים. אז התקשרתי אליו, אמרתי לה, מירי, שומעת, בעצם בואי נעשה את השיר, בואי איזה, ואז זה התחיל, ואז התחלנו לעבוד עליו ביחד.
איך היה לך להופיע עם זמרת מפורסמת כמו מירי מסיקה?
זה היה חוויה מדהימה. זה פשוט הייתה חוויה מדהימה. הרגשתי את ההתרגשות שלפני ההופעה, שזה תחושה לא נעימה כל כך, זה פרפרים בבטן, ואתה מרגיש שזה ככה, וגם יש לך פיפי, ואתה לא יודע מה, אתה לא יודע מה לעשות, ואז אני עולה לבמה, והכל בסדר, והכל, לא קורה כלום. זה כאילו, ההתרגשות הייתה לפני, והיה חוויה מדהימה להופיע איתה. היא זמרת כל כך, כל כך גדולה וכל כך נוח לה על הבמה, שברור שכשאתה לידה אתה מרגיש בנוח. הופענו בזאפה בבאר שבע, והיו הופעות מדהימות. יש גם דואט שלנו של השיר שיר תקווה, אולי אתם מכירים את השיר הזה. לא, לא, זה התקווה, זה משהו אחר. אל תאבד אותה, תשמור עליה, ומה יהיה מחר, אין איש יודע. אז יש דואט שלי איתה ביוטיוב, תכף אתם יכולות לשמוע אם תרצו. דואט מרגש, מדהים.
השיר תן בי אור, כבר הוקלט והיה מוכן לצאת לרדיו עם הביצוע שלך.
נכון. הוא היה סנטימטר מלצאת לרדיו, ואז קיבלתי את הטלפון ממירי מסיקה, והכל השתנה. אפילו כתבתי פוסט בפייסבוק, חברים, שיר, היה אמור לצאת שיר מחר, אבל יש התפתחויות חדשות, אז תחכו בסבלנות.
כשמירי שמעה את השיר, היא שאלה למה היא לא תשיר אותו.
כן, היא בהתחלה רצתה, היא חשבה, הרבה פעמים זמרים מפורסמים מקבלים סקיצה לוואטסאפ, בקטע של מישהו יצר שיר ושולח להם שהם ישירו. אז היא חשבה שזה שיר כזה שהיא יכולה לשיר אותו. ואז אמרתי לה שלא, שאני זמר בעצמי, אבל אז בסוף עשינו אותו כדואט.
ואז הצעת למירי לשיר את השיר איתך, למה?
אז כמו שאמרתי, היא הציעה, היא רצתה. עכשיו זה משהו שהוא...
אבל אתה הסכמת.
אני הסכמתי. למה הסכמתי? כי מירי מסיקה, היא זמרת כל כך מפורסמת וכל כך טובה, והיא גם שרה את השיר כל כך יפה, שאיך יכלתי לא להסכים, הבנתם?
היום במבט לאחור, האם היית מציע לשוב לתת לך את השיר? לתת לה את השיר?
בטח. מה זה לתת? לעשות את הדואט, כן, בטח. במבט לאחור הייתי עושה את אותו דבר בדיוק. יכול להיות שהייתי מתנהל מולה קצת אחרת, כי היא זמרת מאוד מפורסמת ומאוד מאוד מצליחה, וההתנהלות איתה, יכול להיות שהייתי מתנהל קצת שונה, אבל הייתי עושה את אותו דבר.
האם העבודה עם מרי למדת משהו אחר?
עוד פעם, מה השאלה?
האם העבודה עם מירי למדת משהו?
וואו, למדתי המון מהעבודה איתה. למדתי מה זה לעבוד עם זמר שכל כך יודע איך הוא רוצה לשיר. תחשבו שכשאני עובד עם זמרים מתחילים, הם באים לאולפן אליי והם באים להקליט והם לא כל כך יודעים וצריכים המון הכוונה. אז אני רגיל, תמיד כשאני עובד עם זמר, להכווין אותו. ועם מירי מסיקה, בכלל הייתי צריך לעשות את זה. היא הייתה כל כך מושלמת, כן. זוהרת, קורנת. ולמדתי עוד המון דברים. עוד המון דברים, למדתי המון מההתנהלות איתה.
עם מי היית רוצה להקליט עוד דואט?
הייתי רוצה להקליט עוד דואט, וואו! כן, איתך ללא ספק. עם כל מגמת תקשורת של בית ספר רבין, הייתי רוצה לעבוד עם אושר כהן, כן. שלמה גרוניך, שלמה ארצי, כן, גם.
נשמע את השיר שלך ושל מירי מסיקה, תן לי אור.
תן בי אור.
שנים שזה נשמע לך מצחיק, הרוח מלטפת את הגב של תל אביב. שאלת אותי עכשיו אתה מבין מה תעשה עם כל הריק, אדם מגיע. שהלכתי לאיבוד, בין כל המרווחים האלה לא מצאנו כלום. שאלת אותי עכשיו אתה מבין, בוא תסתובב בי כמו סכין, אדם מגיע. פלורנטין תגיד אהוב אז מה אתה מבין אצלי בלב יש חדרים שלא ראית שילמתי בשבילך את המחיר החופש מהדהד כמו בדיחה מקיר לקיר ולא חשבתי רגע להפנים אתה האור אני מבין מה שהיית
שהגעת להתארח אצלנו בתוכנית.
אתם האזנתם לתוכנית השעה השישית.
בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין בהוד השרון.
השיר שיסגור את התוכנית מצולות.
למה רק שעצוב לך את שרה נשמה חבויה שלי כמו שמכוונים את הגיטרה ככה תכווני אותי מודה אני צריך עזרה יותר משלט הזרה חבקי אותי בשתי כנפייך לקחי אותי בחזרה כי אין למטה במצולות משמצק אותי אומרים שבחושך הכי גדול השמש עוד תמצא אותי תגידו לאבא שיעזב הכל ויבוא כבר לדבר איתי כי אני יוצא מדעתי
כל מה שכולם קוראים לו כיף אני סובל אני כובל את שתי ידיי לתוך האש ומתבחר ומאשים את העולם ואת עצמי ורק כשאני נשבר רק אז את שרה מתוכי נשמה שלי רק את אף פעם לא הולכת את עלה שלא ידע שלכת ואני פרח שנובל תשקיע אותי ברחמייך ואת מסר אלייך כי אין אוויר כאן למטה במצולות מישמע צעקתי אומרים שבחושך הכי גדול השמש עוד תמצא אותי תגידו לאבא שיעזוב הכל ויבוא כבר לדבר איתי